יבמות, דף קוף י' ח', מתחילים בעזרת השם, דף קוף י' ז' עמוד ב', במשנה למטה. מספר בספר ראשית חוכמה, שער הענווה, פרק ז'. פעם הלכו בדרך שני אנשים. אחד חומד. הוא רוצה עוד ועוד ועוד, לא מסתפק במה שיש לו. והשני קנאי, לא יכול לסבול שהשני טוב לו. הלכו יחדיו בדרך, פגש אותם מלך אחד, אמר להם המלך, יש כעת עת רצון, אחד ממכם יבקש ממני איזה דבר, אני אתן לו, מה שיבקש, עולם ומלואו, אבל לחברו אני נותן כפליים, חברו אני נותן פי שניים. החומד, שתמיד רוצה יותר, עוד ועוד, היה מתאווה לקבל שני חלקים, רצה לקבל כפול. לעומת זאת, הקנאי לא רצה לבקש, כי אם הוא יבקש ויקבל, חברו יקבל פי שניים, קנה בו. בסוף, החומד הצליח לדחוק את הקנאי לבקש ראשון. הקנאי ביקש, שימו לב טוב, בקשה אחת, מה שאתה מבקש אתה מקבל, אבל הוא מקבל כפול. הזדמנות, אבל הקנאה העבירה אותו על דעתו. שאל הקנאי שינקרו לו עין אחת ולחברו שניים. מסיים בעל הראשית חוכמה וכותב, ראה כמה רעות תלויות בקנאה. בדף קוף י' ז', משנה הביאה, אדם שנשוי לשתי נשים, שתיהן צרות זו לזו, שונאות זו לזו, אין אחת נאמנת להעיד לשנייה ולהתיר אותה להינשא לאחרים. ולכן, במקרה של המשנה, אדם שהיו לו שתי נשים, והוא איננו, באה אחת מנשותיו ומעידה, ואומרת, מת בעלי. מה הדין שלה? נאמנת. אישה נאמנת לומר מת בעלי ולהינשא, אבל היא לא נאמנת בשביל צרתה. היא לא נאמנת להעיד בשביל צרתה, לכן צרתה אסורה להינשא. אז גם אם השנייה לא הייתה אומרת כלום, אסורה להינשא. הגמרא שואלת למה המשנה כאן כותבת שבמקרה שהאחת, דהיינו השנייה, אומרת שבעלה לא מת, אז הראשונה זו שאומרת שבעלה מת, היא נאמנת להתיר את עצמה, והיא לא נאמנת להתיר את השנייה. אז מכיוון שהיא נאמנת להתיר את עצמה, תנסה לאחרים ותיטול כתובתה. וזו השנייה. גם אם היא לא הייתה אומרת כלום, לא תנסה ולא תיטול כתובתה. והמשנה מוסיפה ואומרת, שזו שאומרת שבעלה לא מת, לכן לא תנסה ולא תיטול כתובתה. מה החידוש כאן? גם אם היא לא הייתה אומרת כלום, לא תנסה ולא תיטול כתובתה. והגמרא מבארת כאן על פי הדברים שהבאנו. זאת אומרת, הדברים הם באותה דרך של הדברים שהבאנו. כמובן שהגמרא לא צריכה להגיד על פי דברי הראשית חוכמה, הראשית חוכמה נכתב הרבה אחר כך, אבל באותה דרך אומרת הגמרא, כשהאישה השנייה אומרת שבעלה לא מת, היינו סבורים לומר שהיא בעצמה מותרת להינשא, כמו שרש"י שם מוסיף. עד כדי כך, אישה אחת אומרת שבעלה מת, בדרך כלל היא לא נאמנת להעיד על השנייה. אבל כאן כשהשנייה אומרת שבעלה לא מת, היינו סבורים לומר שהיא מותרת להינשא לאחרים, אבל בעלה לא מת. כן, זה שהיא אומרת שבעלה לא מת בגלל שהיא רוצה להתקלקל לראשונה, שהראשונה לא תוכל להתחתן. עד כדי כך השנאה, היא מוכנה להרוס לעצמה שינקרו לה את העין, העיקר שהשנייה ינקרו לה שניים. ואם כן אומר רש"י, היינו סבורים לומר שהיא תהיה השנייה במקרה הזה מותרת להינשא. כמה שמלן שהמשנה אומרת שהיא אסורה, כי היא אומרת שבעלה לא מת, אז אם הוא לא מת, אם הוא חי, אסור לה להינשא. הלכה שנייה אומרת המשנה. אם אישה אחת אומרת שהבעל מת במיטה טבעית על מיטתו, והאחת גם אומרת שהוא מת, אלא בחרב וכדומה הוא נהרג. רבי מאיר אומר, הואיל ושתי אנשים מכחישות זו את זו, ואחת ודאי משקרת, חוששים ששתיהן משקרות, הרי אלו לא ינשאו. מה לגבי ההלכה הקודמת לפי דעתו של רבי מאיר? הרי גם שם הם מכחישות זו את זו. הגמרא מביאה שני הסברים, שני דרכים לבאר האם רבי מאיר חולק גם בהלכה הקודמת או ששם הוא מודה. רבי יהודה ורבי שמעון חולקים על רבי מאיר ואומרים, הואיל וזו וזו, שתיהן מודות שהבעל אין קיים, רק אחת אומרת שהוא מת במיטה טבעית על מיטתו, והשנייה אומרת שהוא נהרג, אבל הן מודות שהוא מת, לכן ינשאו. תראות להינשא. כל אחת נאמנת בעדות שלה על עצמה. לכן במקרה הזה, גם שיש כאן שתי נשים של אותו בעל, האישה שאומרת שבעלה מת, נאמנת להינשא, וצרתה שאומרת שבעלה נהרג, גם היא מותרת לפי דעת רבי יהודה ורבי שמעון להינשא. מקרה שלישי, עד אחד אומר שבעלה מת, ועדיין לא הספיקו להתיר אותה להינשא לאחרים. ותכף בא עד אחד ואומר שבעלה לא מת. וכן אם אישה אחת אומרת שבעלה מת, ואישה אחרת אומרת שבעלה לא מת, מכיוון שלא הספיקו להתיר על פי העדות הראשונה, הרי זו לא תינשא. ההלכה הראשונה למדנו במשנה, שאדם שנשוי שתי נשים, אישה אחת אומרת שהוא מת, וצרתה אומרת שהוא לא מת. אז האישה שאמרה שבעלה מת, תינשא. והשנייה שאומרת שהוא לא מת, לא תינשא. דייקת הגמרא, כמו שאמרנו בביור, במשנה עצמה, תמה דאמרה השנייה שבעלה לא מת, לכן אסור לה להינשא? היי, שתיקה, אם הייתה שותקת, תינשא על פי העדות של האישה הראשונה שהיא צרתה? הרי במשנה בדף קופיות זין למדנו שאין צרה מידע להתיר את, את צרתה חברתה. מתרצת הגמרא, גם אם השנייה הייתה שותקת, הייתה אסורה להינשא. כי זה שאחת אמרה שבעלה מת, היא לא נאמנת להעיד בשביל צרתה. ומה שהמשנה אומרת, שהשנייה אומרת שבעלה לא מת, לכן לא תנסה. לא מת הצטריך עלי. אתה נהיה צריך לחדש שאף על פי שהיא אומרת שבעלה חי והוא לא מת, אף על פי כן אסור להתחתן עם מישהו אחר, וכמו שאמרנו, היינו סבורים לומר שיהיה מותר לה להינשא למישהו אחר. למה? סלקא דתחמינא היה עולה בדעתך לומר, המית באמת בעלה מת. כי אם הוא לא מת, בשביל מה היא צריכה לומר שהוא לא מת? ברור שלא, למה צריך בכלל לומר את זה? תשתוק, ואז צרתה תוכל להינשא. למה היא אומרת שבעלה חי? היא רוצה להרוס לראשונה, כדי שהראשונה תיאסר. ועדקה אמרה שהוא לא מת, זה כנראה בשביל לקלקולה, לקלקל לצרה לראשונה שאמרה שהבעל מת. עדקה מחבנה, זה מה שהיא מתכוונת מרוב שנאה שהיא שונאת אותה, שלא תוכל להינשא. ואפילו שהיא אוסרת על עצמה גם כן, כי אם היא תאמר שבעלה מת, היא תהיה מותרת להינשא לאחרים, היא עושה את מה שאמר שמשון, מתי שהפלישתים לקחו אותו בשבי והוא לא הצליח לנצל מהם, הפסוק אומר, ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, ואז ויית בכוח את העמודים, ויפול הבית על כולם שם. והוא ימית במותו יותר מה שהוא ימית בחייו את צונאיהם של ישראל. אולי גם היא התכוונה, והיא אמרה, תמות נפשה עם פלישתים כאמרה. גם אם היא נאסרת, היא מוכנה להאסר, העיקר שצרתה גם תהיה אסורה. כמה שמלן, שאנחנו לא אומרים שהיא תהיה מותרת מחמת הסברה הזאת. במקרה שהיא אומרת שבעלה חי, זאת אומרת שאסור לה להינשא, אנחנו היינו סבורים לומר שיהיה מותר לה. כי היא אומרת שבעלה חי כדי להרוס לצרתה, ובאמת בעלה מת, והיא יודעת שהוא מת, כי אם לא שהוא מת, היא לא הייתה צריכה להגיד כלום. כנראה שהיא יודעת שהוא מת, וכשהיא אומרת לא מת זה להרוס לצרתה, אז אולי נאמר שזה שהיא אומרת שבעלה לא מת, יהיה מותר לה לנסה לאחרים, כמה שמלן, לא, אסור לה. אבל אם היא שותקת, פשוט שהיא אסורה, כי על פי מי היא תהיה מותרת, על פי העדות של צרתה, צרתה לא נאמת להעיד, להתיר לה לנסה לאחרים. למדנו במשנה הלכה נוספת, שבמקרה שאחת אומרת שהבעל מת וכולי, דהיינו, השנייה אומרת שבעלה נהרג. בעצם היה נשוי לשתי נשים, אחת אומרת שהוא מת והשנייה אומרת שהוא נהרג. רבי מאיר אומר, בעצם זה סתירה בין שתי אנשים, כיוון שמכחישות זו את זו, שתיהן לא תנסינה. שואלת הגמרא, אם הוא סובר שצרה נאמנת להעיד ולקלקל את העדות של חברתה, כשהיא אומרת שהוא נהרג, ולפלוג רבי מאיר ברישה, למה הוא לא חולק גם בחלק הראשון במשנה סתם, כשאחת אומרת שהבעל מת והשנייה אומרת שהוא לא מת, ששם כתוב שהראשונה נאמנת והיא מותרת להינשא והשנייה אסורה. למה רבי מאיר לא אומר שמכיוון שמכחישות זו את זו, שתיהן תהיינה אסורות? אז התירוץ הראשון, אמר רבי אלעזר, אין אחי נמי, באמת רבי מאיר חולק גם בהלכה הראשונה במשנה, במחלוקת שנויה. ומה שכתוב שזו שאומרת שבעלה מת תנסה, זה דעתם של רבי יהודה ורבי שמעון, היא שהם אומרים גם בהלכה השנייה, שאחת אומרת מת והשנייה אומרת נהרג, שתיהן מודות שהוא מת ומותרות להינסה. ורבי יוחנן אמר, אפילו אם תאמר, אפילו תימה, שההלכה הראשונה היא גם כמו דעתו של רבי מאיר, והוא מודה. אחת אומרת מת, היא מותרת להינשא. גם כשהשנייה אומרת לא מת, היא לא מכחישה אותה. למה? אפילו רבי מאיר מודה שהשנייה לא נאמנת. דכל לא מת. מה זאת אומרת שצרה אומרת שבעלה לא מת? מה את צריכה להגיד את זה? למה שמישהו יחשוב שהוא מת? סתם, אתה צריך להעיד עכשיו, אבל למה זה לא מת? אתה יודע גם הבן אדם הזה. יש עכשיו 8 מיליארד אנשים שלא מתו, מה אתה צריך להגיד את זה? כל לא מת בעדות אישה, לאו הכחשה היא? זה נקרא הכחשה? ובנוסף, הרי חכמים האמינו לראשונה שאמרה מת, מאמינים לה כמו שניים. לכן, זה שהשנייה אומרת לא מת, אין לזה שום משמעות. ההלכה האחרונה שלמדנו במשנה, תנן, עד אחד אומר מת, ולפני שהספקנו להתיר אותה להינשא לאחרים את אשתו, כבר ועד אחד אומר לא מת. או אישה אומרת מת ואישה אחרת אומרת לא מת. הרי זו לא תנסה. והסברנו ההסבר הפשוט, מכיוון שלפני שהספיקו להתיר על פי העד הראשון, כבר באה הכחשה על ידי השני ולכן היא אסורה. עכשיו, המשנה אומרת אישה אומרת מת ואישה אחרת אומרת לא מת. משמע, מי הם אותם שתי נשים? סתם עדות אחרת? או שזה אותם נשים עצמם שמעידות על הבעל שלהן שהוא מת, ואחת אומרת לא מת. משמע שהמשנה מדברת גם במקרה כזה. וזה דווקא החידוש. ונשאלת השאלה, מה ההבדל אם יש הכחשה בין שני עדים, עד אחד אומר מת ועד אחר אומר לא מת, או בין שתי נשים, אחת אומרת מת והשנייה אומרת לא מת. כנראה מדובר פה ששתי אנשים הם בעצם שתי צרות, שתיהן היו נשואות לאותו בעל שאחת מעידה כעת שהוא מת והשנייה שהוא לא מת. אז אם כן רואים שיש תנא שסובר שצרה שאומרת שהבעל לא מת, נאמנת לקלקל לצרה שאומרת שהבעל כן מת, ואוסרת אותה להינשא. בישלמה לפי רבי אלעזר, שהוא סובר שרבי מאיר חולה גם על ההלכה הראשונה, ששם נאמר שזאת שאומרת שבעלה מת נאמנת למרות שהשנייה אומרת שבעלה לא מת, זה נאמר לפי דעת התנאים, רבי יהודה ורבי שמעון. אבל רבי מאיר חולק ואומר שבאמת אם שתי הצרות מכחישות זו את זו, אז שתיהן אסורות. אז סתם, מה כרבי מאיר, ההלכה האחרונה במשנה נאמרה כמו דעתו של רבי מאיר, לפי דעתו של רבי יוחנן שסובר, שהדין הזה של אישה אחת שאומרת שבעלה מת, והאישה הצרה שלה שאומרת שהבעל חי, אומרת המשנה שזאת שאומרת שבעלה מת נאמנת על עצמה, זה נאמר אפילו לפי דעתו של רבי מאיר, וכולם מודים שהצרה לא נאמנת לומר שבעלה לא מת, קשי עמי זה ששנה את הסוף, את ההלכה האחרונה של המשנה, ואתה אומר באמת קשיה, מהסייפה קשה על דבריו של רבי יוחנן. אומרת המשנה, האישה שהלכה היא ובעלה יחד למדינת הים, והיא חוזרת לבד, באה ואמרה, מת בעלי. אז כלפי עצמה היא נאמנת, והיא תנסה ותיטול כתובתה, אבל היא לא נאמנת להתיר את צרתה. ולכן צרתה אסורה. ולפי דעת, התנא הראשון כאן שזה רבי טרפון, עד כדי כך לא מאמינים לה כלפי צרתה, שבעלה מת, שצרתה אם היא בת ישראל, ובעלה כהן, וכעת באה האישה ואומרת שהוא מת, ואם הוא מת, בת ישראל חוזרת לבית אביה ואסורה לאכול בתרומה. כל מה שנשואה לכהן אוכלת בתרומה, זהו, הוא מת. אמורה להיות אסורה לאכול בתרומה, אבל כאן, מכיוון שהיא צרתה, היא לא נאמנת. זאת אומרת, זו שמעידה מותרת להינשא ונותנת כתובתה, אבל צרתה, אנחנו כל כך לא מאמינים ביחס אליה, לעדות שלה היא, שלפי רבי טרפון, אם הייתה בת ישראל נשואה לכהן, תמשיך לאכול בתרומה. אפילו לא חוששת, שאולי בעלה מת על פי העדות של צרתה דברי רבי טרפון, רבי עקיבא אומר, לחשוש בכל זאת צריך לחשוש, אומנם אנחנו לא מתירים אותה להינשא לאחרים על פי העדות של צרתה, אבל שתמשיך לאכול בתרומה, אולי היא נחשבת כעת זר, בכל זר לא יאכל קודש, אסור לאכול תרומה, אולי בעלה מת, הרי יש כאן בכל זאת איזה ספק. לכן אין זו דרך מוציאתה מדי חשש עבירה, עד שתהיה אסורה להינשא מצד אחד כי הצרה לא נאמנת להתיר אותה להינשא על פי עדותה שבעלה מת, ומצד שני אנחנו כן חוששים לעדות של צרתה, והיא אסורה מלאכול בתרומה. מקרה נוסף, בעלה וחמיה הלכו למדינת הים, כנראה שהיא גם הלכה איתם, והיא חוזרת ואמרה, מת בעלי קודם כל, ואם כן, היה שלב מסוים שחמי היה חי, כשבעלי כבר מת, ואז אם כן, מכיוון שבעלה מת, אז הוא כבר לא נחשב חמיה. ואז היא מעידה, אחר כך מת חמי. אז כלפי מה שהיא אומרת, מת בעלה, תנסה ותיטול כתובתה, היא נאמנת. אבל היא לא נאמנת להתיר את חמותה. ולכן, זה שהיא אומרת, אחר כך מת חמי, חמותה אסורה. ולפי דעת רבי טרפון, עד כדי כך חמותה לא סומכת על העדות שלה, שאם חמותה הייתה בת ישראל, שניסית לכהן ובגלל זה אכלה תרומה, תמשיך לאכול בתרומה. עד כדי כך היא לא סומכת על העדות של קהלתה שבעלה מת, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא גם כאן אומר, אין זו דרך מוציאתה מדי עבירה. עד שיכול להיות שבעצם היא אוכלת תרומה במצב שבעלה מת. ואז אסור לה כבר לאכול תרומה, כי אכלה לאכול תרומה כל זמן שהוא היה חי אותו כהן, כי הרי בת ישראל. עד שתהיה מצד אחד אסורה להינשא, כי היא לא סומכת על העדות של קהלתה, ואסורה מלאכול בתרומה, כי חוששים בכל זאת לעדות הזאת, אמנם היא לא נאמנת להתיר לה להינשא, אבל חוששים על פי העדות הזאת להחמיר שהיא תהיה אסורה לאכול בתרומה. למה צריך להביא את אותו ויכוח בין רבי טרפון לרבי עקיבא, לגבי עדות של זו שאינה נאמנת להעיד, להתיר אותה להינשא, לא נאמנת להעיד שבעלה מת בשביל להתיר אותה להינשא, האם היא גם לא נאמנת, לאסור לה לאכול בתרומה כשבת ישראל שנשאת לכהן, או שכן חוששים, ולכן היא אסורה לאכול בתרומה. למה צריך להביא את הוויכוח הזה גם לגבי שתי צרות וגם לגבי קלה וחמותה? הוא צריכה. דעית מערך כמה הייתה. מה נאמר הוויכוח בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא, לעניין שתי צרות, היה אפשר לומר, באקה אמר רבי טרפון שהיא לא חוששת בכלל לעדות של צרתה, כי השנאה של הצרה היא שנאה כל כך גדולה, משום דצרה דגופה, כותב רשי, צער של תשמיש מונעת לה מבעלה. הוודאי משקרה, ודאי שהיא משקרת. זה צער יותר גדול, אבל קלה שמעידה על חמותה, מכיוון שכל הצער זה בסך הכל מלידה אלמה. למה היא שונאת אותה? למה הקלה לא נאמנת להעיד על חמותה? אומר רבי יהודה בדף קי"ז, שהסיבה היא מכיוון שהקלה אומרת שחמותה מספרת לבנה, שהוא בעצם בעלה של הקלה, כל מיני דברים לא טובים עליה. אז אם כן, מה כל הצער פה? זה מילים, מילי דעלמה, אולי נאמר שזה לא שנאה כל כך גדולה. אימה, אולי נאמר שרבי טרפון מודה ליל לרבי עקיבא, שהיא צריכה לחשוש לעדות הזאת, לפחות להחמיר. ואם היא בת כהן שניסית לישראל, היא אסורה לאכול בתרומה. לכם מחדש את המשנה, שרבי טרפון חולה גם בעדות שקלה, מעידה לחמותה, שהיא כל כך לא נאמנת, שאפילו לא צריך לחשוש. ועד כדי כך שהחמות יכולה להמשיך לאכול בתרומה. והיא התמרבה. אם היה נאמר הוויכוח לעניין קלה שלא נאמנת לפי רבי טרפון בכלל להעיד על חמותה שמת בעלה, ולפי רבי עקיבא לחשוש כן צריך. הייתי אומר, באקה אמר רבי עקיבא שצריך לחשוש, מכיוון שהשנאה היא לא כל כך גדולה, אז יכול להיות שבאמת היא נאמנת, ולכן שלא תאכל בתרומה אותה חמות. אבל באך, בעידות של צרה שמעידה על צרתה, שהשנאה היא הרבה יותר גדולה, אימא, הייתי אומר שרבי עקיבא מודה לי לרבי טרפון, שהשנאה היא כל כך גדולה והיא לא נאמנת בכלל, עד כדי כך שאפילו לא צריך לחשוש, והיא תהיה מותרת עדיין לאכול בתרומה, כשהיא בת ישראל שנשאת לכהן. צריכה, לכן צריך להביא שהם חולקים בשני המקרים. כמו מי ההלכה, אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי טרפון, שלא צריך לחשוש בכלל לעדות של זאת, שלא נאמנת לעיד שמת בעלה. אמר רבי, אפנן, נמי תנינה. באמת למדנו סתם משנה כמו דבריו של רבי טרפון. משנה אומרת, האישה שהלכה עם בעלה למדינת הים, לחוץ לארץ. היא יצאה מכאן, לא היו לה בנים. והיא באה ואומרת, בעצם, כשהיינו בחוץ לארץ, נולד לי בן. ניתן לי בן במדינת הים. אבל אחר כך, מת בני. ואחר כך, מת בעלי. זאת אומרת, כשהיא יצאה מכאן לחוץ לארץ, אם בעלה ימות, הוא מת בלי בנים, כי לא ידוע לנו שיש לה ממנו בנים. אז אם כן, היא תהיה זקוקה לאיבום. כעת היא נסעה לחוץ לארץ, והיא באה ומספרת שנולד לה שם בן והוא מת ואחר כך מת בעלה, ובעצם כעת היא אומרת שבעלה מת בלי בנים. אז גם אם היא לא הייתה מספרת שנולד לה בן והוא מת, המצב שלה היה אותו דבר. בכל מקרה, היינו אומרים שאם היא מידע שבעלה מת, היא נאמנת, והיא זקוקה לאיבום, לכן גם כאן היא נאמנת, והיא יכולה להתייבם לאח של בעלה. אבל אם היא אמרה ש... נולד לבן בחוץ לארץ, וקודם כל מת בעלי, ואחר כך מת בני, והיא רוצה כעת לשנות את מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, כי כשהיא הייתה כאן, לא היו לה בנים מבעלה. כשהיא יצאה לחוץ לארץ, לא היה לה בנים מבעלה. והיא באה ומספרת שנולד לבן, ולאחר מכן, מת חמיה עם בנים, ולכן היא לא זקוקה לאיבום לאחיו, ולאחר מכן מת הבן, אז אם כן היא עדיין לא זקוקה לאיבום לאחיו, מכן כזה אינה נאמנת. ולכן היא זקוקה לחליצה מהיוון, כי חוששים שאולי היא משקרת, כי היא לא רוצה ליפול לאיבום לפני היוון. ומצד שני חוששים לדבריה שאוסרים עליה להתייבם, כי היא אומרת בעצם שהיא אסורה באיבום, כשבעלה מת היה לו בן, ולכן חולצת ולא מתייבמת. מדייק את הגמרא, מה פירוש וחוששים לדבריה? וחוששים, למה מוסיפה המשנה את המילה לדבריה? דווקא לדבריה הוא דחוששים. אף על פי שהיא לא נאמנת להוציא את עצמה מחזקה שלא היו לו בנים, ואם כן, כשבעלה מת היא זקוקה לאיבום, אז אנחנו חוששים. חוששים לדבריה, והיא לא יכולה להתייבם. לדברי צרה, שצרה באה ומעידה, שהמשנה קודם אומרת שהיא לא נאמנת. שם אין חוששים בכלל. עד כדי כך ש... אם היא בת ישראל שניסית לכהן יכולה להמשיך לאכול תרומה, כי בעלה חי כלפי הצרה, היא לא נאמנת. שמע מינה, באמת זה דיוק טוב בדברי המשנה. משנה נוספת, אדם קידש אחת מתוך חמש נשים, רק אחת מהן, ואין יודע איזו קידש, והוא לא רוצה את כל החמש נשים. כל אחת אומרת, אותי קידש. נותן גט לכל אחת ואחת. אבל, לשלם כתובה, לא יכולות החמש נשים כל אחת מהם להוציא ממנו כתובה, כי יש כלל, המוציא מחברו ממון, עליו להביא ראיה שבאמת הוא חייב לו. ולאף אחת מהן אין ראיה שהוא קידש אותה. הוא מניח כתובה ביניהם, לכן מספיק שנותן את הסכום של הכתובה ביניהם, ומסתלק. הוא לא צריך לתת לכל אחת ואחת מהם כתובה, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, כיוון שידוע שלאחת מהם הוא ודאי חייב כתובה, אם הוא יניח את הכתובה ביניהם וילך, אין זו דרך מוציאה אותו מידי עבירה, עד שייתן בנוסף לגט, וגם כתובה לכל אחת ואחת מהם. מקרה נוסף, אדם שגזל, אחד מחמישה בני אדם, ואין יודע מאיזה גזל. כל אחד אומר, אותי גזל, אף אחד אין ראיה. לכן, מניח גזלה ביניהם ומסתלק דברי רבי טרפון, לא צריך לתת לכל אחד את הסכום. רבי עקיבא אומר, מכיוון שהוא יודע שהוא גזל, כנסו אותו חכמים, שאם הוא יניח ביניהם את הסכום, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, שישלם לכל אחד ואחד את הסכום שהוא גזל מאחד מהם. ואז ודאי, אחד, זה שהוא גזל יקבל את הסכום. למדנו במשנה שתי הלכות. הלכה ראשונה מדברת על כתובה, אדם קידש אחת מחמישה, הוא לא יודע מי, הוא לא יודע למי לתת כתובה, נותן גט לכולם, אבל לא יודע למי לתת כתובה. אז יש ויכוח. רבי טרפון אומר, ייתן כתובה פעם אחת לפניהם, ולא צריך לתת לכל אחת מהם. רבי עקיבא אומר, ייתן לכל אחת מהם. ההלכה השנייה מדברת על אדם שחייב כסף לאחד מחמישה, ולא יודע מי. לפי רבי טרפון יניח ביניהם ויסתלק, ולפי רבי עקיבא צריך לתת לכל אחד ואחד מהם. עכשיו, ההלכה הראשונה, קידש אחת מחמש נשים. באיזה קניין הוא קידש? יש קניין שמותר לקדש, ויש קניין שמדרבנן אסור. האישה נקנית, כך פותחת המשנה, תחילת מסכת קידושין, בשלושה דרכים, או בכסף, כסף מותר כמובן, מצווה, שטר, גם כן. והקניין השלישי זה ביאה. וזה חכמים אסרו, לפריצות, לקדש בצורה הזאת. ואז אם אדם מקדש בביאה, הוא עבר על איסור. עכשיו, כשהמשנה אומרת, קידש אחת מחמש נשים, ולפי רבי טרפון, מספיק שייתן כתובה לפעם אחת, והוא לא צריך לתת כתובה לכל אחת מהם. רבי עקיבא אומר שצריך לתת לכל אחת. האם מדובר פה שהוא עבר על איסור, שהוא קידש בביאה, ולכן רבי עקיבא כונס אותו, שייתן לכל אחת מהם? אבל אם הוא קידש בכסף או בשטר, הוא מודה לרבי טרפון, ש... מספיק לתת פעם אחת כתובה, או שמדובר פה שקידש בכסף ובשטר, ואף על פי כן אומר רבי עקיבא שצריך לתת כתובה לכל אחת מהם, אבל אם קידש בביאה אפילו רבי טרפון מודה שצריך לתת לכל אחת מהם, כי עבר על איסור, והוא ביזה אותה, גינה אותה, משה רש"י מוסיף. וכן לגבי ההלכה השנייה, אדם שחייב כסף לאחד מחמישה ולא יודע מי, כתוב כאן גזל, משמע שהוא דווקא בגלל שהוא עבר על איסור. לכן, אומר רבי עקיבא, שהוא צריך לתת לכל אחד ואחד מאלה שיש לו ספק עליהם למי הוא חייב. אבל אם הוא היה קונה מאחד, הוא לא זוכר מי, אחד מחמישה. משמע שרבי עקיבא מודה לרבי טרפון, שמספיק שהוא נותן את התשלום בפניהם, והוא לא צריך לשלם לכל אחד ואחד מהם. אבל האמת היא שיש ויכוח בין תנאים. באיזה מקרה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא? תנא קמא סובר שהוויכוח הוא בקידש בכסף או בשטר, שאז הוא לא עבר על שום איסור, ולכן סובר רבי טרפון שמספיק שהוא שם את הכתובה בפניהם, לא צריך לתת לכל אחד מהם. וכן, בהלכה השנייה, מדובר שהוא קנה מאחד מחמישה ולא זוכר ממי, לכן רבי טרפון סובר שמספיק שהוא שם את הסכום בפני החמישה, בפניהם, הוא לא צריך לתת לכל אחד מהם. אבל במקרה שהוא קידש בביאה, או שהוא גזל, גם רבי טרפון מודה לרבי עקיבא שצריך לתת לכל אחד ואחד. לכל אישה צריך לתת כתובה, ולכל אחד מהנגזלים צריך לשלם. כל אחד מהספק נגזלים צריך לתת, לשלם את הכתובה. כך סובר את הנקמה. לעומת אותו, רבי שמעון אלעזר סובר, להפך. שדווקא המחלוקת היא במקרה שקידש בביאה, שאז רבי עקיבא אומר, תשמע, הוא ביזה אותה, הוא עבר על איסור, לכן צריך לשלם לכל אחד ואחת. רבי טרפון אומר, מספיק שייתן כתובה ביניהם ויסתלק. אבל במקרה שקידש בכסף או בשטר, רבי עקיבא מודש מספיק שהוא נותן את הכתובה בין החמישה ובין החמש נשים, והוא מסתלק, לא צריך לתת לכל אחד מהם. ולעניין תשלום, גם כן יסבור רבי שמעון בן אלעזר, שכל הוויכוח הוא דווקא במקרה שגזל, שאז אומר רבי עקיבא צריך לתת לכל אחד ואחד מהם, ורבי טרפון אומר, לא, מספיק שמניח ביניהם ומסתלק את הסכום של הגזלה. אבל במקרה שהוא קנה, והוא לא זוכר ממי, אחד מחמישה בני אדם, גם רבי עקיבא מודה שמניח את התשלום ביניהם ומסתלק. עכשיו, מדייק את הגמרא, במשנה שלנו מצד אחד, בהלכה הראשונה כתוב, שמדובר שהוא קידש, ואז הוויכוח. קידש קטני. משמע שהוא קידש בכסף או בשטר, שהוא לא עבר על איסור. בעל לא קטני. לא כתוב שמדובר פה, הוויכוח הוא במקרה שהוא עבר על איסור, שהוא קידש בביאה והוא גינה אותה. משמע, שדווקא במקרה שהוא קידש בכסף או בשטר, אז אומר רבי טרפון שלא צריך לתת לכל אחת ואחת מהם את הכתובה. אבל אם קידש בביאה, משמע שרבי טרפון מודה שצריך לתת כתובה לכל אחת מהם. לעומת זאת בסיפה, שם כתוב גזל אחד מחמישה בני אדם, קטני. שאז אומר רבי עקיבא שצריך לתת לכל אחד ואחד. לקח לא קטני, שאם הוא קנה ולא זוכר ממי, משמע שרבי עקיבא מודה שהוא מניח את התשלום ביניהם ומסתלק. מה אני מתניתי? לפי מי נשנתה המשנה? לא תנא קמא ולא רבי שמעון בן אלעזר. וכאן הגמרא מביאה את הברייתא שנאמרו הדעות של רבי שמעון בן אלעזר, וממילא אנחנו מבינים מה דעת תנא קמא. דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על מקרה כזה שאדם קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש, והוא לא עשה איסור בקידושין, כי זה כסף או שטר, שאז גם רבי עקיבא מודה שמניח כתובה ביניהם ומסתלק, הוא לא צריך לתת כתובה לכל אחת ואחת. על מה נחלקו? על שבעל קידש בביאה, שאז הוא עבר על איסור מדרבנן. וגם בזה רבי טרפון מקל ואומר, מניח כתובה ביניהם ומסתלק, ובזה רבי עקיבא מחמיר ואומר, שכיוון שהוא עשה איסור והוא גינה אותה, אז הוא לא יהיה פטור עד שישלם כתובה לכל אחת ואחת מהם. וכן, לעניין תשלום, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על אדם שלקח, מכך, מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן לקח, שהוא לא עשה איסור, הוא קנה בסך הכל, רק הוא לא זוכר ממי. שבזה שניהם מודים שמניח דמי מכך ביניהם ומסתלק, גם רבי עקיבא מודה בזה. לא נחלקו אלא שגזל מאחד מחמישה ולא זוכר ממי. שעל זה בכל זאת אמר רבי טרפון, שאף על פי כן הוא מקל ומניח גזלה ביניהם ומסתלק, ורבי עקיבא מחמיר ואומר שמכיוון שהוא גזל ועשה מעשה איסור, אינו נפטר מהם עד שיתשלם את הגזלה לכל אחד ואחד מהם. זה דעת רבי שמעון בן אלעזר. ובדיקה אמר רבי שמעון בן אלעזר, בקידש לא פליגי, משמע שדווקא בכסף ובשטר לא פליגי. שהוא סובר שבקידש בכסף ובשטר לא פליגי, משמע שתנא קמא סובר שהמחלוקת היא דווקא כשהוא קידש בכסף ובשטר. וכן מזה שרבי שמעון בן אלעזר אומר שבלקח לא פליגי, אין ויכוח, משמע שדווקא בזה לפי תנא קמא כן יש ויכוח. מחלוקת תנא קמא סבר פליגי, דווקא ויכוח הוא כשהוא קידש בכסף או בשטר אחת מחמש נשים, או שהוא קנה מאחד מחמישה בני אדם, אז הוויכוח, ואם הוא קידש בביאה או שהוא גזל, בזה אין ויכוח, וכולם מודים לרבי עקיבא, רבי טרפון מודה לרבי עקיבא, שחייב לתת לכל אחד ואחד. מני, לפי מי נשנתה המשנה שלנו? אם זה כמו דעת תנא קמא, שהמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא זה במקרה של היתר, ליתני שיהיה כתוב מצד אחד כמו שכתוב קידש, אז בסדר, זה בסדר. אבל מה שכתוב בהמשך, שהוויכוח הוא כשגזל אחד מחמישה בני אדם, למה כתוב שהוויכוח הוא במקרה שגזל? הרי לפי תנא קמא, במקרה שהוא גזל, גם רבי טרפון מודה שצריך לשלם מכל אחד ואחד מהם. אז ליטני לקח. ואם המשנה היא כמו דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, אז זה שכתוב גזל מובן, כי באמת הוויכוח כשגזל. אבל למה כתוב קידש? ליטני בעל וגזל. שכשהוא עבר על איסור בביאר, לכן הוויכוח הוא. האם צריך לתת לכל אחד ואחד מהם או לא. אבל במקרה שהוא קידש, ודאי שמספיק שייתן ביניהם את הכתובה ולא צריך לתת לכל אחד ואחד מהם. רבי עקיבא מודה בזה לרבי טרפון. תרץ את הגמרא. לעולם המשנה שלנו היא באמת כמו דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. מה שהקשית, למה כתוב קידש, שיהיה כתוב בעל? מה קידש? קידש בביאה באמת. תנא קידש בביאה, לא דיחה כוחו דרבי עקיבא. דאף על גב דאיסור דרבנן אז עביד. אפילו שהוא עבר על איסור דרבנן בזה שהוא קידש בביאה, בכל זאת כניס רבי עקיבא ששלם את הכתובה לכל אחת ואחת מאלה שיספק את מי הוא קידש. ובסייף התנא גזל, לא דיחה כוחו דרבי טרפון. דאף על גב דאיסור דאורייתא עבד, אפילו שהוא עשה איסור מהתורה, בזה שהוא גזל, בכל זאת רבי טרפון לא כניס, הוא לא כונס אותו שיצטרך לתת את הגזלה לכל אחד מאלה שיש ספק ממי הוא גזל, אלא מניח את הגזלה ביניהם ומסתלק, ובזה הוא יוצא ידי חובה. אומרת המשנה, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים. בעלה הוא בחזקה שיש לו בן. הוא בנה עמהם. זאת אומרת, אם הוא ימות, אשתו היא אלמנה רגילה, היא לא זקוקה לאיבו. ובת, היא חוזרת אחרי תקופה, ואמרה, מת הבן והבעל. מי מת קודם? קודם הבעל. זאת אומרת, כשהוא מת, היה לו בן. ומכיוון שכשהוא מת, היה לו בן, אשתו לא זקוקה לאיבום. מת בעלי ואחר כך מת בני, נאמנת. למה היא נאמנת? קודם כל, כי אנחנו יודעים שהיה לה בן. זה חידוש בשבילנו שהוא מת. מניין אנחנו יודעים את זה? כי היא אומרת. אז בעצם כשהיא אומרת שהבן הזה מת, היא זאת שאמורה לאסור את עצמה, שיכול להיות שאם הבן הזה מת לפני הבעל, היא תהיה זקוקה לאיבום. אבל אותה אחת שאוסרת את עצמה, היא גם עתירה את עצמה, כשאומרת שקודם הבעל מת, והיה לו בן כשהוא מת, ואז היא לא זקוקה לאיבום, ורק אחר כך הבן מת. אז מכיוון שבשעה שהבעל מת, היה לו בן, היא לא זקוקה לאיבום. היא נאמנת, קודם כל כי היא זאת שמספרת שהבן שלה מת, שזה הסיבה לומר אולי היא זקוקה לאיבום. היא זאת שאוסרת את עצמה, היא גם יכולה להיות זאת שמתירה את עצמה, כשאומרת שהבן שלה מת אחרי בעלה. וחוץ מזה, היא משאירה את עצמה באותה חזקה שהייתה בה, בשעה שהיא עזבה כאן את המקום. היא הייתה בחזקה שאם בעלה ימות, היא לא תהיה זקוקה לאיבום, כי הרי יש לו בן. אבל אם היא אומרת הפוך שקודם כל מת בני ואחר כך מת בעלי, זאת אומרת שכשבעלה מת כבר הבן לא היה חי, אז אם כן היא נופלת לאיבום. אינה נאמנת. ומצד שני, חוששים לדבריה, לעניין זה שהיא לא תהיה מותרת לנסה לאחרים לפני חליצה. וחולצת ולא מתייבמת. כאן אנחנו רואים ש... חוששים שהיא אומרת שהבן שלה מת קודם כי היא אוהבת את היבם ורוצה להתייבם. מקרה הבא אנחנו רואים בדיוק להפך, שאנחנו חוששים שהיא שונאת את היבם והיא לא רוצה להתייבם. אישה שיצא מכאן עם בעלה ולא היה להם בן, ואם כן אם בעלה ימות, היא זקוקה לאיבום, והיא באה חוזרת ואומרת, אל תשאלו, נטען לי בן במדינת הים, נולד לה בן. ואמרה, מת בני ורק אחר כך מת בעלי. זאת אומרת, מכיוון שכשבעלה מת, לא היה לו בן, כי הבן מת לפני שהוא מת. אם כן, בעצם היא משאירה את עצמה באותה חזקה שהיה לה כשיצא מכאן, שאין להם בן, שלבעל לא היה בן, והיא לא זקוקה לאיבום. לכן היא נאמנת. אבל אם היא אומרת שהמקרה היה הפוך שקודם מת בעלי ואחר כך מת בני, זאת אומרת, כשבעלה מת, היה לו בן, ואם כן היא לא זקוקה לאיבום, כאן אינה נאמנת, חוששים שהיא שונאת את היבם. פה מקרה הפוך מהמקרה הקודם, ששם חוששים שהיא אוהבת את היבם, כאן חוששים שהיא שונאת את היבם. ולכן אינה נאמנת מצד שני, וחוששים לדבריה, מחולצת, צריכה חליצה ממנו, ולא מתייבמת אבל. היא לא מתייבמת, כי בעצם, היא לא זקוקה, כי היא אומרת שהיא לא זקוקה לאיבום, כי קודם כל מת בעלה, ולאחר מכן מת בנה. ואם זה נכון, אז חושבים לדבריה שהיא לא זקוקה לאיבום, לכן לא מתייבמת. מקרה שלישי, כשיצא מכאן, לא היה ידוע שיש להם בן, אבל גם לא היה ידוע שלבעלה יש אח. אם לבעלה אין אח, אז גם אם עומד בלי בנים, היא לא נופלת לאיבום, כי אין לה לפני מי ליפול לאיבום. אז לכן הייתה בחזקת פטורה מאיבום. ובאה ואמרה, אל תשאלו, נולד לי גיס. ניתן לי יבם במדינת הים, חמותה ילדה בן בחוץ לארץ. אם היא אמרה, מת בעלי ואחר כך מת יבמי, או מת יבמי ואחר כך מת בעלי, אז אם כן, היבם מת, אז היא לא זקוקה לאיבום. כשהיא הייתה פה, גם כן לא היה לה יבם. אז היא משאירה את עצמה באותה חזקה, נאמנת. אבל אם הלכה היא ובעלה, ויבמה למדינת הים, זאת אומרת שכשיצא מכאן, כן היה לבעלה אח, ואין לבעלה בנים. זאת אומרת שאם בעלה ימות, היא נופלת לאיבום לפני האח, לפני היבם. ואחר כך אמרה, מת בעלי, ואם כן, היא נופלת לאיבום לפני היבם. ואחר כך מת יבמי, או שמת יבמי ואחר כך מת בעלי, ואז היא בעצם רוצה לומר שהיבם מת, לא משנה אם הוא מת לפני הבעל או אחרי הבעל, בעצם היא רוצה לומר שהיא לא זקוקה לאיבום, אינה נאמנת. למה? שאין האישה נאמנת לומר מת יבמי, כדי שהיא לא תהיה זקוקה לאיבום או חליצה, שתנסה לשוק, שתנסה לאחרים בלי איבום וחליצה. כל מה שהאמינו לה זה רק לומר מת בעלי, אבל לומר שמת היבם, היא לא נאמנת, חושבים שמה היא שונאת אותו, ולכן היא לא רוצה להתייבם. וכן היא לא נאמנת לומר שמתה אחותה. אישה לא נאמנת לומר שאחותה מתה כדי שתיכנס לביתו. כי הרי אדם אסור להינשא לאחות אשתו. אלא אם כן אשתו מתה. היא לא נאמנת לומר שהאישה היא מתה כדי שהיא בתור אחות שלה תוכל להינשא לבעלה. כי כל מה שהתירו לה לומר שבעלה מת, זה כדי שלא תישאר עגונה. אבל לומר שאחותה מתה, זה היא לא נאמנת. ואין האיש נאמן לומר מת אחי, כדי שאם אחיו מת אז אשתו נופלת לאיבום והוא ייבם את אשתו. כי בעצם הוא לא, זה לא מצב פה של אישה הגונה, הוא יכול לנסה לנשים אחרות. וכן הוא לא נאמן להעיד שמתה אשתו, כדי שיהיה מותר לו לשאת את אחותה. כי גם כאן הוא יכול לשאת אישה אחרת, למה צריך דווקא לשאת את אחות אשתו. באמיני רבא מרב נחמן. שאלה. האם כשאדם המזכה גט לאשתו, הוא לוקח אדם, אומר לו, תשמע, אתה ממונה לזכות בשביל אשתו, הוא ממונה בשביל לזכות בשביל אשתו בגט. הוא כותב גט לאשתו, וממנה מישהו שיזכה בשבילה בגט. במקום יבם, במקום שאין לו בנים, ואם הוא ימות, היא תהיה זקוקה לאיבום, אז הוא רוצה שהיא לא תהיה זקוקה לאיבום לפני אחיו, אז הוא נותן הגט, מזכה לגט על ידי מישהו אחר. מהו? האם גט כזה אפשר לזכות אותו בשביל האישה או לא? עכשיו יש כלל כזה. אם אני רוצה לזכות בשביל מישהו אחר, אני יכול לזכות גם שלא בפניו. זאת אומרת, יש כאן מישהו שמחלק כסף. ואני מכיר מישהו שזקוק לכסף. אני יכול כעת לזכות בכסף בשביל ההוא. זכין לאדם שלא בפניו. אבל אין חבין לאדם שלא בפניו. אני לא יכול עכשיו לזכות באיזה דבר שיהיה חוב לשני. שאלה אם אישה שמקבלת מבעלה גט, ועל ידי זה היא לא זקוקה לאיבום לאחיו אם הוא ימות, האם זה נקרא זכות בשבילה או חוב בשבילה? מצד אחד, כיוון דסן ילה לי, מכיוון שחזקה שאולי היבמה שונאת את היבם והיא לא רוצה להתייבם, אז זכות הוא לה. אדרבה, היא שמחה שהבעל יזכה בשביל הגט על ידי מישהו אחר, והזכין לה שלא בפניה. וזכין לאדם שלא בפניו, עוד דילמה, יכול להיות כיוון דזימנין דרחמה לי, לפעמים היא דווקא אוהבת את היבם, היא דווקא כן רוצה להתייבם לו, ועל ידי הגט היא לא תוכל להתייבם לו, חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו. אמר לי תנינה, במשנה שלנו ראינו שיש מקרה אחד שבו היא הייתה בחזקה שהיא פטורה מאיבום והיא מעידה שהיא ראויה לאיבום, במקרה אחר הפוך שהייתה בחזקה שהיא חייבת באיבום והיא מעידה שהיא פטורה מאיבום, חוששים לדבריה וחולצת ולא מתייבמת. היה מקרה אחד ש חוששים שהיא אוהבת את היבם, מקרה אחר שחוששים שהיא שונאת את היבם. ובכל מקרה, חוששים לדבריה וחולצת ולא מתייבמת, ואנחנו לא אומרים שלא חוששים בכלל לדבריה. וכשהיא מידה שהיא פתורה, אנחנו לא אומרים שהיא משקרת כי היא שונאת אותו ורוצה להיפטר מן היבום. וכן להפך, כשהיא מידה שהיא חייבת, לומר שהיא ודאי משקרת כי היא אוהבת אותו והיא רוצה להתייבם. אלא זה ספק. האם היא אוהבת אותו ואז זה חוב בשבילה לקבל גט, ועל ידי זה לא ליפול לאיבום, או שהיא שונאת אותו וזה זכות בשבילה. לכן אם מזיקה לגט, זה ספק מגורשת, ועל ידי, ולכן אם בסוף בעלה ימות, היא תצטרך לקבל חליצה מאח שלו, כי יש ספק האם הגט הזה תפס או לא. אמר לרבינה לרבה, המזכה גט לאשתו במקום שהייתה קטטה בינו לבינה. מהו? כיוון דהית לה קטטה בעדיים, כיוון שיש ביניהם מריבה, עד רבה, היא שמחה להתגרש ממנו, זכות אולה. או דילמה, צד שני גם היא, זה חוב בשבילה להתגרש ממנו. כי ניחא דגופה עדיף לה. עדיף לה לחיות עם עוד אדם, גם אם יש מריבות, אקשן, בסדר, אבל יש לה לפחות בעל. היא לא בודדה לבד עם עצמה. תשמד, אמר יש לקיש, אישה רגילה לומר, תו יותר טוב, למיטב לשבת. תן דו, שתי גופים, עם בעל, יותר טוב לשבת עם בעל, מלמיטב ארמלו מאשר לשבת על, על מנה ביחידות. זאת אומרת, אישה רוצה לחיות עם עוד מישהו, גם אם זה לא תמיד הכי נוח לה. אביי אמר, יש פתגם כזה, אפילו דסום סמנה גברה, אפילו עם הבעל של הגוץ כמו נמלה, קורסי את הכיסא שלה, בי חרטה, בין החשובות, רמולה. היא עם הנשואות, היא ככה חשובה. רב פאפה, אז אם כן, היא שמחה בבעלה, גם אם, לא, אם הם לא כל כך מסתדרים. רב פאפה אמר, דנפצה גברה, גם אם בעלה עוסק במלאכה מאוסה שהוא מנפץ צמר. תקרי בסייפי בבא, היא לא מתביישת לקרוא לו במפתן הבית, ותיטיב ולשבת שם איתו מול כולם, אפילו שבעלה עוסק במלאכה בזויה. רב אשי אמר, דקולסה גברה, אפילו מי שיש בו שמץ פסול שהוא מושמץ, לא באיה תלפך אלה קידרה. היא כל כך רוצה להיות נשואה לו, העיקר שיהיה לה בעל ולא תישאר לבד, אם אין לה מישהו אחר, והיא אפילו לא מבקשת ממנו מאכל זול כמו עדשים, תלפכי, כמו תלפכי, הכוונה עדשים, לקידרה, לתבשיד, אפילו זה היא לא מבקשת ממנו אם אין לו, העיקר שהיא תהיה נשואה. זאת אומרת, אישה לא רוצה להיות לבד, גם אם לא תמיד הכי מסתדרת עם בעלה, יותר טוב לה להיות איתו מאשר להיות לבד. טענה, וכולן מזנות, תחת אותו בעל, ותולות בבעליהם את הילדים שיוולדו להם, מאזנות, הן תולות שזה נולד להם מאותו בן. הדרן הלך, פרק 15, פרק האישה שלום, ועד כאן דף קוף יוד חטא.